אם הייתי שואל כל אחד מה המצווה הראשונה שצריכה כתובה לתורה, רוב הציבור היה אומר דברים שונים, או אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, או שבת, עבודה זרה. לא בטוח כמה מהציבור היו אומרים שהמצווה הראשונה בתורה צריכה להיות קידוש החודש. אני מבקש לתת שלוש הבנות, כמובן מתוכן מגיע לדברים עמוקים, אבל אני מבקש לתת שלוש הבנות למה המצווה הראשונה בתורה שבני ישראל כעם מצטווים זה החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הבנה ראשונה של הרב קוק והברי צדיק, הבנה שנייה של הרב הירש, והבנה שלישית של השבטי חכמים. פרשה נוספת שדורשת ביור בפרשה שלנו, ותמיד חבר'ה, כשאתם רוצים לדבר על הפרשה, אני חושב ששאלת המפתח צריך להיות, אם אני הייתי כותב את הדברים, האם הייתי כותב אותם כך? הייתי בוחר את המצווה הראשונה, אם הייתי בוחר אותם כך? אם התשובה היא שהייתם בוחרים קידוש החודש, אז תמשיכו הלאה. אם התשובה היא שהייתם בוחרים כל מצווה אחרת, אז תתעקו. אבל לבדוק את ההיגיון מול הכתוב. ממילא ודאי שהכתוב צודק, אבל אז צריך להבין את ההיגיון. פרשה שנייה שדורשת ביון, דבר נא באוזני העם, ואישה הולכת לשכנתה ולוקחת כסף וזהב. והדבר כבר נאמר אצל אברהם אבינו. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. זה מה שמעניין את אברהם, אם הם יצאו עם כסף או לא. זה מה שמעניין את בני ישראל כשהם נמצאים במצרים. האם הם יצאו עם כסף או לא? זה מה שמטריד אותם. דברים דורשים דיון. ולמה זה נאמר בלשון בקשה, לא בלשון ציווי, כמו כל דבר אחר? ניגש בקשה לשלושת המהלכים. אומר הרב קוק פעולת ראייה, יסוד גדול מאוד. ההבדל שבין עבד לבין חורין אינו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה משעובד לאחר וזה בלתי משעובד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, ולמצוא בן חורין שרוחו רוח של עבד. החירות מרוממת את האדם להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. בתכונה הזאת אפשר להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את הקו. תשאל אדם ברחוב, האם יש היום עבדים? נגיד לך מה פתאום, אין היום אדונים, אין היום עבדים. אומר הרב קוק, וגם יש הרבה מאוד עבדים היום. כי ההגדרה של עבד זה לא שיש לו פיזי אדון מעליו, אלא ההגדרה של עבד שיש איזשהו כוח שגורם לו לא להיות הוא עד הסוף. זה יכול להיות לחץ חברתי, נורמות חברתיות, זה יכול להיות קנאת אהבה וכבוד. זה הכוונה, קנאת אהבה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? לא נותנים לו להיות הוא. ברגע שיש איזשהו כוח ששולט עליו, הוא לא הוא. קראתי דברים שכתב עורך דין ביינרוט, כל מיני אנשים שהוא מייצג אותם. הוא אומר שלפעמים הם עומדים נדהמים מול הדברים שהם עשו. לא הבינו איך הם יכולים לעשות את זה. כי באותו רגע אין להם קנאת אהבה וכבוד, וממילא זה מה שגרם לדבר. וזה לא הוא, זה לא האדם. ברגע שהאדם לא אדם, הוא לא הוא עד הסוף, הוא האמת. אחד המסרים שאני מבקש להעביר היום בשיחה, שכל בחור יעשה לעצמו חשבון נפש, האם אני מגיע לרוממות שלי, לעצמיות שלי? האם יש לי דרך בעבודת השם? האם אני עד הסוף? או יש איזשהו תאווה, כבוד, קנאה, מחשבה לא נכונה, תחרות סמויה, נורמה חברתית, שגורמת לי לא להיות אני. איך זה קשור למצווה הראשונה? אומר הרב קוק, בני ישראל במצרים לא היו הם. אם הם היו הם, הם לא היו עובדים עבודה זרה. אם הם היו הם, הם לא היו מגיעים למתת שערי תורה. לכן כתוב, הניסה אלוקים לקחת גוי מקרב גוי. קוראים לבני ישראל גוי. אומר המדרש, מה זה גוי מקרב גוי? כשם שהזהבי פושט ידו ונותן לזהב מן הכור, כן, הוא נכנס לתוך האש ומוציא את הזהב, כך יוצא הקדוש ברוך הוא ישראל ממצרים. משל אחד. משל שני, כעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה.
והרועה נותן ידו ופושטו. בני ישראל הם כמו העובר, והשם פושט, מוציא, מנתק את העובר. אומר המהר"ל, למה היה צריך שני משלים? גם של הזהובי וגם של העובר. אומר המהר"ל, מדברים פה על שני דברים שונים. אחד, על היד חזקה של מצרים, כמה הם שיעבדו את ישראל בגשמיות, ולכן היה קשה לשחרר את בני ישראל, כי הם ישבו עליהם. ואחד, המנטליות של בני ישראל. היה להם מנטליות של עבד. היה להם מנטליות שהם לא שומעים על משה אפילו, מחוסר כוח ועבודה קשה. אז הם לשנות את הראש. אז העובר, ולכן הם עבדו עבודה זרה, כי הם היו מושפעים ממצרים. עבד אין לו שאיפות, הוא בכלל לא חושב על חירות. לכן העובר בא לסמל את המחשבה שלהם, את הגישה שלהם. הזהובי, המשל של הזהובי, שהשם הוא כמו הזהובי שהוציא מהאש, בא לסמל את היד חזקה של מצרים, וכמה זה היה קשה. על בני ישראל עבדים במצרים לא רק עבודה פיזית, אלא עבודה מנטלית. הם לא מאמינים בעצמם, הם לא מאמינים בחירות, הם לא מאמינים בכוח שלהם. הם עבדים. מה קורה עם הלבנה? אומרת הגמרא, בחולין אמר ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. מה שמעניין את הלבנה זה כבוד. אני רוצה להיקרא מלך, ואני רוצה להיקרא מלך יחידי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מעניין אותך כבוד, את לא את. את לא את, לכי תמעטי את עצמך. למה מתחילים דווקא עם קידוש החודש? שכולם יזכרו מה קרה ללבנה. כולם יבינו שהלבנה נתמעטה כי לא היא. כי היה לה כבוד. ממילא יבינו, אומר הרב קוק, מה הסיבה המרכזית שבני ישראל מוציא את עם ישראל ממצרים, כדי שהם יהיו הם, כדי שהם יהיו חירות אמיתית. אומר הפרי צדיק, והרב קוק ממשיך את הרעיון הזה, מיד נראה, זה הכוונה שאנחנו אומרים בתפילה, ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. אמרנו אתמול בתפילה, זמן כפרה לכל תולדותם. מה זה זמן כפרה לכל תולדותם? התולדות זה פגם שיש בתולדה, זה אדם הראשון. אדם הראשון נולד בראש השנה וחטא בראש השנה, אז הוא חטא בראש חודש. למה הוא חטא בראש חודש? כי הוא לא היה הוא, כי הוא שמע לנחש. אז יש פה מחנה משותף בין הלבנה, אדם הראשון, בני ישראל במצרים, בני ישראל בחטא העגל. כל מקרה כזה זה לא הם. תפקיד הגאולה זה שהאדם יהיה הוא. הייתי אומר את זה גם תפקיד הישיבה. שאדם ירגיש את החלק אלוך ממעל שנמצא בתוכו, שיהיה הוא באמת שלו. לא לשנות את האדם, הישיבה לא באה לשנות שום אדם. היא באה להעצים את האדם, שהוא ירגיש את הכוח הפנימי שנמצא בתוכו. תודה.
זה גם ההסבר למה קצו בירושלמי שאנשים נוהגות לא לעשות עבודה בראש חודש. מה פתאום אנשים מחמירות יותר מאנשים ולא עובדים בראש חודש? אומר הפרקי דרב לזר, לפי שלא רצו נשים ניתן לזמיהן לבעליהם במעשה העגל. לכן נתן להם הקדוש ברוך הוא שררן שיהיו משמרות ראש חודש יותר מאנשים. התור מביא את הדברים. אז היה להם יותר עבדה של גאולה, הם הבינו שחטא העגל לא נכון, הם לא רוצים לתת את הנזמים, הם רוצים להיות הם. לכן הם זוכים שהם יותר קשורים לראש חודש ולא עושים עבודה בראש חודש. אומר אורות הקודש, חטא אדם הראשון שנתמכר לעצמיותו, פנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך היקה, מפני שלא ידע נפשו. במצרים, וכן השתחוות לאל זר, זנה אחרי אלוקי נחר. כתרגה הירח, עבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מנחים חיצונית. אז המסר, לפי הרב קוק, הסבר מספר אחד, המסר הגדול שמתחילים דווקא בקידוש החודש, תסתכל מה קורה ללבנה כשמעניין את הכבוד. הקדוש ברוך הוא ממית אותו. תבין, שאתה צריך לעשות תיקון ללבנה. אתה צריך לחיות את הלבנה בעתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא על הלבנה? והיה אור הלבנה כאור החמה. לעתיד לבוא הלבנה תהיה בחזרה בגודלה הגדול, תהיה אותו דבר כמו החמה, כי לעתיד לבוא אני אצל אורו. ממילא כל אדם מבוא. ממילא אם כל אדם מבוא, אז הלבנה תחזור להיות כמו שהיא. ולא יפריע לה ששני מלאכים ביחד, כי זה הכל שטויות, זה כבוד, זה לא אמיתי. לכן שימו לב, יש דינים מסוימים של ראש חודש, שמצד אחד הוא כמו חג, מצד שני כולנו יודעים שהוא לא חג. הוא גם לא חול המועד. אבל מצד מה הוא כן חג? כן? כתוב, ותקעתם בחצוצרות, וחצוצרות הכוונה ליום שמחתכם ולדכם וראשי קודשכם, ותקעתם בחצוצרות אבותיכם על זבחי שלמכם. אז הוא מיוחד בזה שתוקעים בחצוצרות. סעודה. ויאמר דוד ויונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי יושב עם המלך לאכול. הקבלה לרב, מדוע את הולכת עליו היום, לא חודש ולא שבת? כל החגים כולם הם זיכרון העבר. איזשהו אירוע היסטורי, זיכרון העבר. ראש חודש זה לעתיד לבוא. לכן יש בו מעט מצד ראש חודש, כי זה עוד לא קרה. אבל זה ההבנה. שאנחנו לעתיד לבוא רוצים להגיע למצב שהירח היא באותו גודל כמו השמש, כי כל הנושא של כבוד, תאווה, קנאה, כל הדברים האלו, בכלל אין להם מקום. צריך להיות איש אמת, אנשי אמת, אנשי קודש תהיו לי. זו ההבנה הראשונה של הרב קוק והפריץ צדיק, וזה אומר הרבה מאוד לגבי עצמנו. אדם חייב לעשות לעצמו חשבון נפש, פעם בשבוע, ולשאול את עצמו, האם אני זה אני? האם באמת אני מגיע לפוטנציאל שלי, לרוממות שלי? האם אני באמת חי את איפה שאני רוצה להגיע? האם אין פער בין איפה שאני רוצה להיות לאיפה שאני נמצא? ואם יש את הפער הזה, זה נובע כי אני, זה לא אני. אז אני צריך לסגור את הפער הזה. אומר הרב קוק, כשאדם הוא, כן איך הוא אמר על הלבנה, איבדה שמחת חלקה. כשאדם הוא, אז הוא מגיע לשמחה גדולה מאוד. כשאדם הוא לא הוא, הוא לא מגיע לשמחה, כי הוא לא אמיתי, הוא מרגיש שזה לא אמת. הבנה מספר אחד. אני חושב, לפני שנגיע לשתי ההבנות הנוספות, אני חושב שלפי זה גם אפשר להבין טוב את האין היה בברכות קי"ד, שמסביר מה, למה הקדוש ברוך הוא אומר בלשון בקשה שיקחו כסף. אומר האין היה, עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול הייתה כדי לרומם את רוח העם, שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות, ובטבע ההשפלה אינו מבקש גדולה, גדלות. על כן ראוי להגיד נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה גם כן לשאוף לגדלות במעלות הנפשות והמידות העליונות. אתה יודע למה ביקשו כסף? כדי להתחיל לשנות להם את הראש. להכניס אותם לראש של בן חורין. בן חורין זה אדם שרוצה להגיע למעלה, אדם ששואף לדברים, אדם שמתרומם. עבד לא רוצה מעצמו כלום, לא שמעו על משה, מכל צבוע פעודה קשה. עבד אין לו שום שאיפות, לא גשמיות, לא רוחניות, כלום. תן לו את המעט שיש לו מבסוט. אדם שהוא אמיתי, אדם שהוא הוא, תמיד שואף למעלה. אי אפשר היה לבוא לבני ישראל ולהגיד להם, הנה אתם יוצאים לחירות, תוך שבוע אתם גומרים את השס. זה לא היה ריאלי. אז זה לא היה משנה להם את הראש. לכן הקדוש ברוך הוא התחיל דווקא בדבר שהוא פיזי, ואיתו לשנות את הראש. אבל אומר הרב קוק, כדי להורות שאין זה עיקר התכלית, לשאוף אל אהבת כסף וזהב, זה רק כלי לתת להם הרגשה שהם לא עבדים. על כן לא בא הדבר בתורת ציווי, כי אם בבקשה למען יעלה הדבר בשלמות, רוחם השפל, יתרומם על ידי אותם עצמם מסובלים בעושר. ואם כשכל דבר הוא תכלית המבוקש, הרי כל העניינים התכליתיים נאמרו בשל ציווי ועזרה, דבר הזה נאמר בשל בקשה. למה זה נאמר בשל בקשה? כדי להסביר לך שזה לא חשוב, זה רק כלי כדי שיהיה לך ראש שנשאוף קדימה. דיברנו על חשבון נפש שבועי, אני חושב שיש גם חשבון נפש חודשי. ואני חושב שפעם בחודש בחור צריך לשאול את עצמו, האם אני שואף יותר מהחודש שעבר. ישיבה חייבת להיות מקום שמגדיר את השאיפות. אם בחור בתחילת שיעור א', בסוף שיעור א', חושב, שואף את אותו דבר, אז הוא לא יתרומם. כנראה לגבי כל השיעורים האחרים. אנחנו צריכים להיות אנשים שמאמינים בכוח שלנו. אדם שלא מאמין בכוח, עבד לא מאמין בכוח שלו, אז הוא לא שואף. אנחנו צריכים להיות אנשים שמאמינים בכוח, שואפים קדימה. סיפרתי קודם שאתמול היה לי יום מאוד מאוד קשה כששמעתי על פטירתו של הרב זאב קרוב, זכר צדיק לברכה. ואני חושב שהמיוחד בו היה שהוא תמיד דרש מעצמו, שאף קדימה וחלם חלומות. הוא היה פה לא נשאר במקום. הוא היה פה לפני שנה כי הוא ראה באיזו שליחות לבוא ולדבר עם החבר'ה, למרות שהוא לא יכל כבר לראות ולקרוא. לראות כן, אבל לקרוא לו. אבל הוא אמר, זה לא משנה, אני כל עוד אני חי, אני חייב להרביץ תורה. כשהתגלתה המחלה, הוא התפטר מלהיות ראש ישיבה תיכונית בקריית שומרון. הוא אמר, התפקיד שלי הוא לעבור מיישוב ליישוב ולהרביץ תורה. כולל שיעור דתי, כולל שיעור חילוני וכולי, כתב 5 ספרים. והיה לו חלומות שהוא ישנה את מה שקורה פה, לגרום ליותר אהבה, יותר הערכה בין דתיים לחילוניים וכולי. הוא הרגיש שהוא בן חורין, גם כשפיזית הייתה לו את המחלה. זה גם הכוח הגדול שהוא נתן לבן שלו כשהבן שלו נפצע, להרגיש בן חורין למרות המחלה. יש הסבר נוסף של הרב קוק, וממנו זה ההסבר, לפני שנגיע להסבר הנוסף, זה ההסבר למה אומרים את זה לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה הדוגמה המיוחדת של אדם שמאמין בעצמו. לא אכפת לו מהחברה, לא אכפת לו מכלום, לא הולך עם האמת שלו, הוא שובר פסילים. כשהוא שומע שבני ישראל עבדים, אז הוא אמר זה, הוא יותר לא אפשרות הדרך שלהם. הם יהיו במנטליות של אבן, במנטליות של אבן לכניעה, זה לא גיבוש יד וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא ואחרי שאני אסוף בחוש כדור, אני אשנה להם את הראש. כן יהיה להם מגמה של כיבוש יד. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשאול מה היעדים שאני רוצה לכבוש. מה היעד? לאן אני רוצה להגיע? עד כאן, עכשיו, הסבר שני ברב קוק, מה דאחרי כן יצאו בחוש גדול. אומר הרב קוק, על העולם אין הערכה לאמת. עבדים לא יכולים להפך להיות דוגמאות. הם לא יכולים לקדש שם שמיים. החשש היה של אברהם, כשהוא שמע שם עבדים, שאמר זהו, אני קידשתי שם שמיים, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, אבל ברגע שהם יהיו עבד, אף אחד לא יסתכל עליהם. הם לא יוכלו להשפיע בעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. הם יצאו וכולם יבינו שהם לא עבדים רגילים. הם יצאו מיליונרים. כולם יבינו שעבד לא כזה. אז הם יבינו שיש פה משהו שונה לחלוטין ממה שהם חושבים. יש להם כוח. ממנה הם יוכלו להשפיע בעולם. כשאנחנו מדברים על להיות אנחנו, אנחנו מדברים, האם אין לי כוח אחר, ומה התרומה שלי, מה ההשפעה שלי? מה אני משפיע בעולם? אז כאן, הבנה ראשונה. הבנה שנייה, למה מצוות קידוש החודש נכתבה כמצווה ראשונה, לפי ההבנה הראשונה, זה לראות את מהירות הלבנה, להבין מה קורה כאשר יש כוח אחר ששולט, מתמעטים, לא נעימתה. הבנה שנייה זה הבנה של הרב הירש. קידוש החודש היהודי, אומר הרב הירש, הוא איפה מוסד, שתכניתו עבור ישראל חידוש נעורים רוחני ומוסרי. אליו יחתור תמיד לבקרים, והדיו יגיע על ידי שובו להתוועד עם אלוקיו. לכן ניצב מוסד זה בפתח בניינו הלאומי. האמת עליה הוא מכריז מהווה אבן יסוד להכרתנו היהודית. החידוש מבדיל ביתר עוז מכל אלילות. האלילות אינה מכירה בחידוש. לא בטבל, לא באדם, לא באלוקיו, לא באליליו. אותם תעמיד מעל טבל ואדם. הכל נתון מכוח כוח של ברזל. היום התפתח מן האתמול, מהמחר מן היום וקורה של גדול. כשם שהאלילות מכחישה את היש מאין, הבריאה החופשית ברצונו החופשי של הבורא, כן לא קיימת עבורה יש מאין בהווייתו המוסרית של האדם ולא בגורלו של האדם. לפי הרב הירש והשפת אמת שאני מיד אקרא, הרעיון העיקרי של מצוות חודש כמצווה ראשונה זה הרעיון של ההתחדשות. אתה יודע מה ההבדל בין ישראל למצרים? מצרים כבר מתחדשו. אין אצלם בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אומרים שהעולם קדמון, העליונים שולטים בעולם, אין השגחה, אין שכר ועונש, כל מה שהיה ממשיך בדיוק אותו דבר, אין שום התחדשות בעולם. היהדות מאמינה בחידוש כל הזמן. כוח התפילה לשנות גזירה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם הנמנע עצמו מן הרחמים. כוח השגחת השם, בריאת העולם, ניסי, קריאת היעד סוף. כל מיני התחדשות. אז המצווה הזאת לפי הרב הירש באה כדי שעם ישראל יבין מה ההבדל בינו לבין המצרים, בינו לבין עבודה זרה. אומר השפת אמת, אבל לבני ישראל ניתן התחדשות בכל חודש. כדי שלא יהיו נטבעים בטבע ורגילות. ויותר מ-30 יום בא לרגילות. ולכן שהחיינו אל מברכים רק הבא מזמן לזמן יותר מלמד יום. ולכן ניתן לבני ישראל התחדשות בכל חודש, שיהיו נגאלים מן הטבע, וכל חודש מתחדש הנהגה וסדר מיוחד. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות השם, יש בו תמיד התחדשות. שימו לב שהשורה האחרונה בעצם מקשרת בין הרב קוק והפרי צדיק לבין זה. מי מרגיש התחדשות? מי שאומר. מי שמרגיש את החלק אלוקא ממעל. מי שמרגיש את חיות השם. כי חיות השם הוא תמיד חדש. מי שלא מרגיש את זה, חי את השגרה, חי את הבינוניות, חי את החוסר שגרה. את החוסר ההתחדשות. אז הופיע הרב קוק ההסבר הראשון, כדי שתראה את הלבנה ותראה מה קורה כשיש כבוד, מתמעטים, כשיש כוח אחר, מתמעטים. האדם הראשון גורש מגן עדן, בגלל שהוא שמע לנחש, שהוא לא היה הוא. המטרה של גאולה תהיה אתה. לפי הרב הירש והשפת אמת, המטרה של המצווה הראשונה, תבינו, בעבודה זרה אין התחדשות, יהדות כולה מבוססת על התחדשות. אני חושב שבחור צריך לשאול אותו, לשאול את עצמו, האם באמת הפרזה הזאת כל יום יהיו בעיניך כחדשים, זה איזשהו משפט או ניגון או זה אמיתית. אדם אומר השפת אמת שחי את חיות השם בקרבו, זה הקשר בין שני ההסברים, אדם שחי את העלי שלו עד הסוף, חי את החלק אלוקא ממעל, להרגיש את ההתחדשות כל הזמן. הסבר שלישי, ובזה נסיים, השפתי חי, הרפואי דדו. מצווה זו, קידוש החודש, קדמה לכל מצווה אחרת הקשורה ביציאת מצווה. מכיוון שמצווה זו מראה יותר מכל את ההנהגה החדשה בבריאה. במסע הקדוש ברוך הוא את הנהגת הבריאה לעם ישראל. הם שיקבעו מהו קודש ומהו חול. מתי קדוש הזמן ומתי לא קדוש. ומכאן ואילך התחילה תקופה חדשה על ידי הנהגת עם ישראל. שהנהגה היא מלמטה למעלה, כיוון שהיא תלויה במעשיהם של ישראל. ולאור מעשיהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את הבריאה בכללותה ואת עם ישראל בפרט. אומר הרב פרינדלדר בשפתי חיים, הסבר שלישי למה המצווה הזו נהפכה להיות המצווה הראשונה. כי בני ישראל מקדשים את החודש. איך אנחנו רואים ביום טוב? מקדש עמו ישראל, כן? מקדש ישראל והזמנים. בשבת אנחנו אומרים הזמנים בישראל. בשבת קביע, קדוש ברוך הוא קובע את הקדושה. פה עם ישראל הוא זה שמחליט, בית דין מחליט אם היום יהיה קדוש או לא, מתי יהיה אחת. עד החודש הזה לכם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו על ידי ניסים, הכל בא מלמעלה ללמטה. פתאום ממשיך להיות הלמעלה ללמטה, אבל הלמעלה ללמטה נקבע על ידי הלמטה ללמעלה, לפי התנהגותם של בני ישראל. הכוח הגדול הזה של יצירה ניתנה דווקא במצווה הזאת. גם זה קשור כמובן למה שאנחנו מדברים שאדם מכיר את ההוא שלו. אדם פסיבי לעולם לא יכיר את עצמו. לא יכיר את כוחותיו, לא יכיר מי הוא עד הסוף. אדם פסיבי גם לא יכול להיות שמח. היצירתיות, העשייה, השאיפה, ומילוי השאיפה. וזה מה שהופך את האדם שבאמת מה שיש לו יצא החוצה. ולכן אם אני מסכם שלוש שיטות או לראות את הלבנה ולהבין מה קורה כשיש כבוד, הבנה מספר אחד, הבנה מספר שתיים, ההתחדשות בלבנה, ההבדל בין עם ישראל בין יהדות לעובדה זרה, הבנה מספר שלוש, הכוח שניתן על ידי העם, בדין, לקדש את הזמן. אני חושב ששלושת אלה הם מסרים מאוד מאוד גדולים לנו. כל בחור צריך לשאול את עצמו, א', האם אני באמת אני? או שיש איזשהו כוח שלא אני? כוח של קנאה, תאווה, כבוד, דברים שאסור לי לראות, שגורמים לי לא להיות אני, ספרים שאני קורא שגורמים לי לא להיות אני, וכו' וכו'. שאלה מספר 2, האם אני באמת מרגיש את ההתחדשות כל הזמן? אם יהדות נהפכת להיות שגרה ולא מזינה את השמחה של האדם, לא מזינה את הכוח של האדם, אז הוא לא מגיע לאן שהוא צריך. אם האדם מגיע לכך שהתורה מזינה אותו, מחיה אותו, אבל ירגיש כל יום יהיו בעיניך כאחד השם. ושאלה שלישית, האם אני יוצר? האם אני פועל? האם אני מספיק אקטיבי? כי אדם שלא אקטיבי, לא מגיע להכרת עצמו עד הסוף, ולא מגיע לשמחה עד הסוף. יהי רצון שנזכה שכל בחור פה בישיבה כבודד וכולנו יחד כציבור, נכיר את עצמנו, נחיה את ההתחדשות כל הזמן, יום יום, שעה שעה, וניצור, נעשה, ועל ידי זה נביא הרבה נחת לעצמנו, הרבה שמחה ולריבונו של עולם.
זה לא זה, מה זה?